דף מם א', עסוקים בדברי יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. עוד פעם את המשנה, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, כשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, כשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאין כשקיבלו עליהם את הדין. אומר המהר"ל בסוף עמודה ימנית, בעמוד מ"א, והנה, זוג הזה, תקנו המשפט בדבר שהוא צורך גדול. שלא יהיה כאורחי הדיינים, כי דבר זה צריך שמירה יתרה מאוד, שהרי הוא דבר גדול בדין. לכן הזהירו שלא יהיה גורם שיצא משפט מעוקל, ומורגל להיות האדם נכשל בזה, שהדיין חושב את אחד לצדיק יותר מחברו. בקלות אפשר להיכשל בזה. וכן אזהרת שמעון בן שטח להרבות חקירה בעדים, כי נמצאו הרבה דרכים לשנות בעדות שלהם. כן, העדים יכולים בקלות לשנות אפילו בפרטים קטנים, ודבר זה יסוד גדול, כי העד מוסיף לפעמים דבר מה בעדות, או גורע מילה אחת שהכל תלוי בה. וכן שיהיה נזהר בדבריו כאשר הוא חוקר את העד. באזהרות יש פה לדיין, כי מתוך השאלה מבין העד כוונת השואל. הדיין שואל את העד שאלה, והעד כבר הבין לאן הדיין רוצה להגיע. כי מתוך השאלה מבין העד כוונת השואל, הוא מתקן את דבריו, הוא מחזיק השקר. דבר זה אין צריך פירוש. כן, זה דבר פשוט. תיקונים בענייני משפט. הנה שני החכמים האלו באו לתקן הדין בדבר שהוא עיקר גדול מאוד. כלומר, בעצם הזוג הזה, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, עסקו בתיקון המשפט. גם כי כבר אמרנו, כי האחד מן הזוג בא להזהיר על מצוות עשה. שכל מצוות עשה, אהבת השם יתברך. והשני בזוג בא להזהיר על היראה. ולכך בזוג הזה להזהיר על המשפט, אשר במשפט יש אהבה ויש יראה. יש צד של אהבה ויש צד של יראה במשפט. לכן היינו צריכים את שניהם כדי לתקן את המשפט. כי המשפט יש בו מצווה, בצדק תשפוט עמיתך. וכן יש גם כן מה שלא יעשה, שלא יעבור את המשפט ויעשה עוול במשפט. לא תעשו עוול במשפט, כלומר במשפט יש צד של עשה, בצדק תשפוט עמיתך, ויש צד של לא תעשה, לא תעשו עוול במשפט. לפיכך אנחנו היינו צריכים את שניהם, ולפיכך הזוג הזה היה מזהיר על המשפט מה שיעשה, והוא נמשך ממידת האהבה. כמו שהתבהר, ובפרט עשיית המשפט, הוא ענף קרוב מאהבת השם מתברך. למה? איך המשפט קשור לאהבת השם מתברך? כי מי שהוא אוהב השם מתברך, אוהב את משפטו, כי המשפט לאלוקים הוא... כן? זאת אומרת, המשפט הרי זה גילוי חוכמת השם, איך לעשות סדר בעולם. זה באמת מדרגה מאוד מאוד גבוהה של גילוי השם, שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, מנחה אותנו, איך לסדר את העולם בצורה האידיאלית. נכון שבני אדם יכולים לעשות משפט על פי השכל, אבל השכל האנושי, כמובן, יש בו הרבה מן החיסרון. לכן באמת בהר סיני קיבלנו גם פרשת יתרו וגם פרשת משפטים, ואלה המשפטים, ולאלה הוסיף על הראשונות, שבהר סיני קיבלנו את המשפט. מאוד קשור לאהבת השם. אם אתה אוהב את השם, אתה אוהב את חוכמתו, אתה אוהב את המשפט כפי שהוא קבע אותו. אתה אוהב את בבא קמא, ואתה אוהב את בבא מציע, ואתה אוהב את בבא בתרא, אתה אוהב חושן משפט, ובפרט עשיית המשפט הוא ענף קרוב מאהבת השם יתברך, כי מי שאוהב השם יתברך אוהב את משפטו, כי המשפט לאלוקים הוא. ולכך, בשביל אהבת השם יתברך, עושה משפט של השם יתברך באמת, זהו רצונו ביותר. ככה, סוף פרק ראשון במסכת אבות, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת, ועל השלום. וכן, השם יתברך, הוא שונא עוולה ושקר. כן, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא, הרי הוא אמת. הוא שונא עוולה ושקר במשפט, והוא מתועב בעיני השם יתברך, מי שעושה דברים כאלה במשפט. למה? כי הוא מפר את הסדר האלוקי בעולם, הוא גורם לתוהו ובוהו מי שעושה עוולה במשפט. לכן בתורה מצאנו המון עזרות שקשורים למשפט. צדק, צדק, תרדוף. הרבה עזרות יש לנו. למה? כי זה גילוי הסדר האלוקי במציאות העולמית. ולפיכך, בעל היראה הוא ירא מן השם יתברך לשנות דבר משפט. והזוג הזה מוסך שלהם גם כן, ענף נמשך יותר רחוק מן אהבה והיראה. ולפי מה שאמרנו למעלה, כי הנשיא הוא מזהיר תמיד מה שיעשה, נכון? הוא נתן לנו כלל שבכל זוג יש אחד שמזהיר על האהבה והשני שמזהיר על היראה. הנשיא מזהיר על האהבה והאב בדין מזהיר על היראה. עכשיו בוא נראה בזוג שלנו איך זה עובד. כי הנשיא הוא מזהיר תמיד מה שיעשה, כי העשייה הוא נמשך מן אהבה. וכאן נמצא כי יהודה בן טבאי אומר, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים. הוא מזהיר מה שלא יעשה. כאן יש לנו הפתעה, אומר המהר"ל. שמה? שהראשון בזוג הוא בא להזהיר על הלא תעשה. עד עכשיו הראשון בזוג היה הנשיא, שהזהיר על העשה. והנה אצלנו, יהודה בן טבאי הראשון, הוא מזהיר דווקא על הלא תעשה. אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים. ושמעון בן שטח מזהיר על העשייה דווקא. לומר אבי מרבה לחקור את העדים. אז התהפך הסדר. ולפי מה שאמרנו, כי הראשון נשיא מזהיר על מצוות עשה, על מצוות עשה, מצוות עשה השייכים לאהבה, ושני על מצוות לא תעשה, שרים אל העירה. וכנו להפך, אומר המהר"ל. ונראה כי דבר זה סתירה על מה שאמרנו. ככה זה נראה לכאורה, שזה בא לסתור את הכלל שאנחנו אמרנו. ראשון נשיא אהבה, שני אב בדין יראה, ופה יוצא הפוך. אבל, אומר המהר"ל, לא נכון. כמובן, דברי המהר"ל הם דברי אלוקים חיים. לא ייתכן שהוא יאמר דבר שסותר את דברי רבותינו. אבל דבר זה חיזוק גדול לפירוש אשר אמרנו. כי בפרק אין דורשין במסכת חגיגה, כאמר בגמרא, תנו רבנן, שלושה מזוגות הראשונים שאמרו לסמוך, ושניים מזוגות האחרונים שאמרו שלא לסמוך, הייתה מחלוקת, האם יש סמיכה על ראש הבהמה שהיא קורבן ביום טוב. שלושה מהזוגות הראשונים אמרו לא לסמוך. לסמוך. ושניים מהזוגות האחרונים אמרו, שלושה מזוגות הראשונים שאמרו לסמוך, ושניים מזוגות האחרונים שאמרו שלא לסמוך. הראשונים היו נשיאים, ושניים להם היו אבות בבית דין. חכמים אומרים, כן, בינתיים זה לא מסתדר, כי אנחנו פה בזוג השלישי, נכון? הזוג הראשון היה יוסף בן יוחנן, יוסף בן יועזר. הזוג השני היה יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי. אנחנו בזוג השלישי. הזוג השלישי, אז איך זה הולך? זה אמור להיות, הראשון אמור להיות נשיא. ופה מצאנו שדווקא יהודה בן תבעי בא להזהיר על העירה. על הלא תעשה. אז לא מסתדר. וחכמים אומרים, תגמור את הגמרא עד הסוף, יהודה בן תבעי אב בית דין ושמעון בן שטח נשיא. עד כאן. כלומר, חכמים אמרו שדווקא בזוג שלנו הראשון הוא לא הנשיא אלא אב בית דין, והשני הוא הנשיא. אז הכל מסתדר. ואז אתה מתניתין דאחה כחכמים עתיה. זאת אומרת שיהודה בן תבעי היה אב בית דין, ושמעון בן שטח הוא היה הנשיא.
אז למה אתם שינו את המיקום?
למה שינו את הסדר, אתה אומר. טוב, זה באמת שאלה לעיון, למה בכל זאת שינו את הסדר? למה פה הקדימו את האב בית דין? אז יש מחלוקת בגלל זה, ידידיה. לפי תנא קמא באמת, יהודה בן תבעי היה נשיא, ושמעון בן שטח היה אב בית דין. אבל חכמים חולקים ואומרים שיהודה בן תבעי היה אב בית דין, ושמעון בן שטח היה נשיא. אז לפי חכמים צריך לתרץ, למה פתאום מקדימים? אז יש לזה, צריך עיון, צריך לזה.
אולי תנא קמא,
אז הוא עזר, ככה הוא ערך. כן, אז חכמים אומרים, אנחנו היינו עורכים, לא היינו עורכים ככה. טוב. מכל מקום, והשתה מתניתין דאחה, משנתנו היא כחכמים, עתיה. מסתדרת לפי חכמים. שהיה יהודה בן תבעי אב בית דין, ולחכמר, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים. ושמעון בן שטח, שהוא הנשיא, אומר, הווה מרבה לחקור את העדים. מכל מקום, אין זה הוכחה וראיה כל כך שנוכל לפרש כאן אף לתנא קמא שאמר יהודה בן תבעי נשיא. נוכל לומר כי אף שאמר יהודה בן תבעי אל תעשה עצמך כעורך הדיינים, כוונתו כדי שיהיה משפט אמת וצדק, ועורכי הדיינים אין זה צדק ואמת. ומה שאמר שמעון בן שטח הווה מרבה לחקור את העדים, היינו שלא יעידו עדות שקר אשר צריכין הדיינים להרחיק השקר במשפט. זאת אומרת, אומר אמן ככה, כי פשוטו זה נראה שמשנתנו היא כשיטת חכמים שהפכו את הסדר, ואמרו שהראשון הוא אב בית דין, מזהיר על הלא תעשה, והשני הוא הנשיא, מזהיר על העשה. אבל עדיין אפשר לתרץ, ולמה בכל זאת צריך להשתדל לתרץ אחרת גם כן? בגלל השאלה של ידידיה. כי ידידיה שאל, אם זה ככה, אז למה באמת במשנה פתאום הנשיא מופיע אחרי אב בית דין? לכן אומר המהר"ל, אתה גם יכול להסביר כתנא קמא שהראשון הוא הנשיא, אז למה הוא הזהיר על הלא תעשה? זה לא לא תעשה. זה עשיית המשפט. אל תעשה צמיחה כעורכי הדיינים, הכוונה תדאג שיהיה משפט צדק. אז זה לא בא דווקא ממידת היראה. זה ממידת הרצון שיהיה משפט צדק. כלומר, במשנה הזאת, זה לא חד משמעי שכשאתה אומר לא, הכוונה ללא תעשה. וכשאתה אומר כן לעשות, זה לא דווקא ממידת היראה. לפעמים יש דבר כזה. מה שלא יהיה, יש לנו איך להסביר עדיין שכל אחד מילה כאן תפקיד, אחד בעשה, השני בלא תעשה, וכבר יתבאר לך למעלה איך המשך דברי המוסר שכל אחד ואחד קרוב לשלפניו, עד שהכל מקושר זה עם זה. וגם עכשיו הוא רוצה להסביר את כל הסדר מתחילת המסכת. וגם דברי הזוג הזה, דבריו מסודרים עם הזוג שלפניו. כי הזוגות שלפניהם תקנו את האדם עם הבריאות הקרובים אליו. ולכך אמר עשה לך רב וקנה לך חבר, ודן את כל אדם לקו זכות. וכל זה שייך אל האדם, כמו שתקנו הזוג גם כן שלפניהם ביתו כראוי. כי ראשון צריך לתקן עצמו. עכשיו הוא מסדר את כל הסדר. ראשון, דבר ראשון, תקן את עצמך. וזהו תיקן אנטיגנוס איש סוחו, שאמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס ומורה שמיים עליכם. זה הראשון, אנטיגנוס. ואחר כך תיקון ביתו, וזה תיקן הזוג הראשון, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, שדיברו על ביתו של האדם. האדם ביתו. כן? יהיה ביתך פתוח לרווחה, יהיו עניים בני ביתך וכו'. אחר כך התיקון עם הבריות שהם חוץ לביתו. והם גם כן שייכים אליו, אל האדם. כמו הרב והחבר ושאר כל אדם. וזהו תיקן הזוג השני. יהושע בן פרחיה ניתאי ארבלי. אחר כך יש לנו את הזוג הזה, ואחר כך הזוג השלישי, איך תהיה הנהגה עם בני אדם, כמו הדיין, שהוא דיין ושופט על הציבור, שזה כבר מדובר לא באנשים הקרובים אליו דווקא, אלא בציבור הרחב. והראשונים תקנו את האדם איך ינהג עם הבריות, עם אשר יותר גדול ממנו, כמו שהתבאר. ובזוג הזה גם הזוג שאחריו, ותקנו את האדם איך ינהג הגדול עם הבריות אשר למטה ממנו במדרגה. כן? זאת אומרת, הזוג הזה שאנחנו מדברים עליו, שזה יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, הם מדברים על הדיין שיש לו עסק עם אנשים שמתחתיו. איך ינהג אדם הגדול עם הבריאות אשר הם למטה ממנו במדרגה? והגדול הוא על שני פנים, ויכול להיות שאדם הוא גדול בשני ממדים. הוא על שני פנים, האחד הוא הדיין וזה תיקן הזוג הזה, והשני הוא בעל השררה, כלומר המנהיג. ודבר זה תיקן הזוג שאחריו. הזוג שאחריו, מה אמרו? שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוועד על הרשות. אם מדובר באנשים בעלי שררה. ודבר זה תיקן הזוג שאחריו, עד שהכל יתוקן מה ששייך לאדם. כלומר, הסדר הוא מן האדם אל הרחוק ממנו. האדם, ביתו, אנשים הקרובים אליו, ועכשיו הגענו לאנשים שרחוקים ממנו.
מעניין שמעיה ואבטליון, הוא אומר, אוהב את המלאכה ושנאת הרבנות. שניהם שימשו כרבנים בבית המדרש, והלל היה תלמיד שלהם.
נכון? לא כתוב הוא שנא את הרבנים. אז דווקא בגלל שהם שימשו ברבנות, אז הם בעלי ניסיון. השאלה מה אתה רוצה בדבר הזה? אתה רוצה את העול, אתה רוצה את העבדות, אתה רוצה לשרת את הציבור בנאמנות, ומה אתה מתעסק פה? או האם מה שאתה רוצה זה את השררה? אז זה בדיוק באו חכמינו להזהיר שהאדם לא יאהב את התפקיד מצד השררה, מצד החשיבות של התפקיד, אלא מצד שהוא צריך פה לשרת את האחרים בנאמנות. תכף נגיע לזה. עכשיו בוא נגמור את העניין פה של הזוג הזה. אבל אין הדיין או בעל השכרה יש לו חיבור אל אשר למטה ממנו, הם הנידונים או העם אשר תחתיו. ומכל מקום, אף כי אין זה דומה אל תיקון האדם עם בני ביתו וחברו ושכנו, אשר זכרו הזוגות שלפני זה, שכל אלו יש לאדם שייכות אליהם לגמרי, לתיקון הנהגה הזאת עם אלו הוא נקרא תיקון האדם עצמו. כשאתה מדבר על התנהגות האדם עם אנשים הקרובים אליו, זה עדיין נקרא תיקון האדם עצמו, כי האנשים הקרובים אליו הם חלק מן האדם עצמו, כן? נקרא תיקון האדם עצמו מפני שאלו שייך האדם אליהם ביותר. מכל מקום, במה שהוא דיין על הציבור, יש לדיין חיבור אל אשר הוא דיין עליהם גם כן. זאת אומרת, אתה תבוא ותגיד, הרי שני אנשים האלה באו להידיין לפניו, זה יצא ככה. זה לא שיש קשר לדיין עם האנשים האלה דווקא. היום באו להידיין, מחר כבר לא רואה אותם. לא, זה הבנה לא נכונה. כי זה כמובן לא במקרה שקרה ששני אנשים האלה באו להתעיין לפניו דווקא. כי הדיין הזה נבחר מצד התכונות שלו, מצד המדרגה שבו, מצד הכישרון שלו. הוא נבחר על ידי ההנהגה האלוקית לדון את האנשים האלה דווקא. אלוהים ניצב בעדת אל. זה לא פשוט, ככה מסבירים שזאת... לשון של?
חסד.
חסד?
כן, כן.
כן, בוודאי. כן, אז זה מתחיל באלוהים וזה נגמר בחסד, אתה אומר. וזה למדנו בדיוק במשנה הקודמת, ידידיה. במשנה הזאת בעצם. למה? כי למדנו, כשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. זה בחינת אלוקים. כשנפטרים אלה, מי לפניך, יהיו בעיניך כזכאים. כשקיבלו עליהם את הדין, עכשיו הם זכאים. זה נגמר בחסד. מי שעושה משפט צדק, מביא חסד לעולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול להביא ברכה לעולם.
גם מי שדן דין אמת להביא טוב, הוא שותף למעשה בריתים.
טוב, מצוין. אז זה בכלל מקצוע לא פשוט, המקצוע הזה. מקצוע לא פשוט, לכן יש פה האזהרה גדולה מאוד. ואומרים לדיין שהוא צריך להיות מאוד זהיר, ובעצם מסביר לנו המהר"ל שהדיין שעושה משפט צדק, יש לו קשר עם האנשים שבאים להידיין לפניו. זה לא מקרה במרכאות. שדווקא אלו ראו להתדיין לפניו. אז זה עדיין קשר האדם עם הבריות. כמובן, זה הולך מן הקרוב קרוב אל הרחוק רחוק, אבל יש קשר. ולפיכך, כמו שתקנו הזוגות הראשונים את האדם עם הבריות אשר האדם שייך אליהם, בא הזוג הזה לתקן ההנהגה של הדיין עם הבריאות, שגם בזה יש אל האדם שייכות אל הבריאות. ואם שאין זה צירוף כמו בראשונים כל כך, שהוא צורך האדם לגמרי, הרב והחבר ותיקון הזה גם כן, באהבה ובהירה, כמו שהתבהר מכל מקום. יש פה בוודאי שייכות של המתדיינים אל הדיין. אחרת הם לא היו נפגשים, אין שום דבר מקרי כזה. בטח לא בהופעת המשפט בעולם. זה לא יכול להיות במקרה דבר כזה, הופעת משפט השם בעולם. זה בטח הכל מכוון מאוד מלמעלה. לכן הדיינים צריכים להיות גם צדיקים גדולים, כדי שמידת המשפט האלוקית תופיע דרכם. זה דורשים מהם הרבה. לכן משה רבינו בהתחלה חשב, עד שיתרו נתן לו עצה, שלכאורה העצה של יתרו עצה מאוד פשוטה, שהוא ימנה שרי עשרות ושרי מאות ושרי אלפים, בשביל זה היה צריך באמת יתרו. אז מה חשב משה רבינו בהווה אמינא? שהוא ידון לבד את הכל? כן. כי משה רבינו חשב שמכיוון שהופעת המשפט זה כמו הופעת התורה, אין הבדל. הופעת התורה והופעת המשפט זה אותו דבר. אז הוא חשב שכמו שהתורה הופיעה על ידו, היא ניתנה לישראל דרכו, כך המשפט צריך להופיע על ידו. לכן הוא היה בהתחלה דן לבד כל דין. למה? כי דין של דיין זה תורה. זה אין הבדל, זה באמת תורה. זה באמת שאלה טובה. אז משה רבינו, כן, איך הוא יכול היה מעשית? הוא שואל, אביקם שואל, איך מעשית משה רבינו חשב שהוא יוכל? אז משה רבינו לא הייתה לו מידה אנושית, כידוע. הוא היה שקול כנגד כל ישראל. לכן הוא חשב שהוא יוכל באמת לעמוד במשימה הזאת, כמו שלמעלה בהר סיני, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. אמר משה רבינו, אז אותו דבר יהיה במשפט. המשפט שמשה רבינו עושה למטה, זה תורה. זה לא, יש כאילו שמשה רבינו דבר אחד לימד תורה, דבר שני עשה משפט. לא, זה לא שני דברים, זה אותו דבר. יש תורה של פסוקים ויש תורה של דין.
בטח הוא הבין שהיו תורים ארוכים.
בוודאי שהוא הבין. בוודאי שהוא הבין. לכן, איך ייתכן שהוא היה צריך את העצה של יתרו? למה, מה חידש יתרו למשה רבינו? כמו שאומר שלום, הרי לא היה קשה לראות את התור, נכון? של מי שהמתין למשפט. אז למה היו צריכים, למה באמת היה צריך בשביל זה את העצה של יתרו? כמו שרבינו עשה חשבון שעדיף שיתעכבו בדין ויצא דין אמת לעמיתו, ומזה יבססו את המשפט בישראל. שאם המשפט לא יעשה על ידו, אז יכול לצאת מפה משפט מעוות. אז זה יפה. זה עלול לעוות את המשפט, אז זה יקלקל את המשפט לכל הדורות. למה? כי הרי ילמדו ממנו. הרי זה פעם ראשונה ששופטים על פי דין תורה. אז ויפה. יש מה שנקרא במערכת המשפט, מקרה תקדימי, ממנו לומדים לדורות הבאים. ככה כל היום בבתי משפט מביאים תקדימים. אז אמר משה רבינו, אני פה מייסד את מערכת המשפט. לכן יבואו לפניי כל המקרים, כל המצבים האפשריים, אני אתן את הדין על פי דין תורה, אמת לעמיתו, ואז כשאני לא יהיה כאן, יהיה ספר משפטים ארוך ומסודר, ויוכלו לדון דין אמת, ככה חשב משה רבינו. ואם לא אני, אז מה יקרה? אז בטח לא יהיה במדרגה של משה רבינו. זה פשיטה, נכון? כמו שאם מישהו אחר היה נותן תורה מלבד משה רבינו, אז בטח שזה היה לא במדרגה הזאת. אז הוא חשב אותו דבר במשפט. מה אמר לו יתרו? יתרו אמר לו שזה שאי אפשר לעמוד בזה, זה בעצמו חיסרון במשפט. והחיסרון הזה הוא שקול כנגד היתרון שהוא משה רבנו ישפוט. נו, אבל מה נעשה בכל זאת עם העובדה שאולי זה לא יצא אמת לאמיתו? משה אמת ותורתו אמת ומשפטו אמת. אז זה יש חידוש גדול מאוד. החידוש הזה כתוב בפרק שני במסכת ראש השנה. שכל דיין שדן, הדין שלו דין אמת. זאת אומרת שיש כאן סייעתא דשמיא. שבאותו רגע שכוונת הדיין היא לדון דין אמת, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יהיה מסייע. נכון, הדיין הוא לא במדרגה של משה רבינו, זה ברור, אבל הקדוש ברוך הוא יסייע לדיין לכוון לאמיתתה של תורה. כי הדיינים פחדו, אמרו, מה אנחנו נדון? מאיפה אנחנו יודעים? אולי העדים מרמים אותנו, אולי בעלי הדין מספרים לנו סיפורים, אולי אנחנו מוציאים מתחת ידינו דין מעוקל. אז משה רבינו היה צריך לעודד את הדיינים שיסכימו לדון, ואין להם מה לחשוש, ובאותו רגע שכוונתם היא טובה ושהם משתדלים להוציא את האור, את האמת לאור, אז הקדוש ברוך הוא יסייע בידם. זה ולכן כשקרה בסוף פרק שני במסכת ראש השנה שרבי יהושע רצה לחלוק על רבן גמליאל, אז מה אמרו לו? אז אמרו לו, אם אתה חולק על ה... כי רבי יהושע היה גדול מאוד בתורה, הוא היה חכם מאוד גדול, והוא לא קיבל את הדין של רבן גמליאל. אז אמרו לו, אם אתה מתחיל לחלוק עכשיו על רבן גמליאל, אף על פי שאתה גדול ממנו, כן? והוא היה גדול ממנו, ועובדה שכשרבי יהושע קיבל את הדין, אז אמר לו רבי ותלמידי, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, תלמידי שקיבלת את דבריי, אז אמרו לו, אתה עכשיו מטיל ספק בכל מה שבית דין פסק מאז משה רבינו ועד עכשיו.
למה?
מה?
פה, לא נכון,
זה בדיוק העניין. זה בדיוק אותו עניין בדיוק. זה היה בדיוק אותו סיפור שחוזר בעצם. שאומר רבי יהושע, אבל אני יכול להוכיח, אני, יש לי זה, ורבן גמליאל כמובן שמע את ההשגות של רבי יהושע. אבל רבן גמליאל צריך בסוף להכריע מתוקף תפקידו כנשיא. אז מה יש לרבן גמליאל שאין לרבי יהושע? סייעתא דשמיא. וזה משנה את הכל. סייעתא דשמיא שיש לדיין בזמן שהוא יושב בדין, זה בכלל לא דומה למי שיושב בצד, והוא שומע את המקרה, והוא אומר את דעתו, ואני חושב ככה, אני חושב ככה. יש למי שיושב בדין סייעתא דשמיא מיוחדת, שאין למי שאינו יושב בדין. זה משתנה גם אצל החכם עצמו. אצל החכם עצמו. כשלמדו בכולל, אם היינו הולכים לשאול אחד מן הרמים שאלה. ואני זוכר שפעם אחת שאלנו אותו שאלה, אז הרם שאל אותנו, אתם שואלים, שאלה בלימוד או שאלה הלכה למעשה? אנחנו היינו תלמידים, זה לא הבנו מה הוא רוצה. אז זו שאלה. אתם שואלים עכשיו שאלה למה יישא? או אתם שואלים שאלה בלימוד? עכשיו אמרנו, הרב, מה ההבדל? אומר, יש הבדל מאוד גדול. אם אתם שואלים אותי שאלה בלימוד, אז נתפלפל. אתם אומרים ככה, אני אגיד ככה, נברר ביחד את הסוגיה. אם אתם שואלים אותי שאלה למה יישא, הלכה, זה משהו אחר לגמרי. אז אני צריך לדעת שעכשיו אני פוסק הלכה, ואז זה יהיה, יכול להיות שהתשובה היא שונה. כי יש בזה סייעתא דשמיא, יש בזה הופעה אחרת לגמרי. זה לא אותו עניין. זה נכון לגבי פוסק, זה נכון לגבי דיין, זה גם נכון לגבי מנהיג. כל עוד אתה בצד, אתה יכול להגיד ככה וככה וככה וככה. אותו רגע שהדברים מוטלים עליך, אז הכל משתנה. לא רק בגלל שאתה לוקח את זה מאוד ברצינות, יש לך, אתה מרגיש את החיות פתאום שרובצת עליך, אז אתה לא אומר סתם ספרות, אתה מתחיל לחשוב שמה שאתה הולך לעשות זה אולי דיני נפשות, כידוע. אז כשאדם יש לו על הכתפיים שלו החיות בדיני נפשות, אז הוא מגייס את כל הכוחות שעומדים לרשותו להכריע בצורה נכונה. זה לא פשוט, כן? זוכר שכשהיינו בלבנון במלחמה, אז באמת באו שאלו את הרבנים, הייתה שאלה, שאלה שיתורה בהלכה, האם לפנות את החללים בשבת? זה משנה במסכת יומא, שלא מפנים את הגל בשביל אחד שמת. ובצבא פסקו שכן. למה פסקו שכן?
כי...
מה?
בגלל
שזה השפיע מאוד נפשית על החיילים לדעת שחבריהם מוטלים שם בשטח ולא מפנים אותם. זה דבר מאוד קשה מבחינה נפשית. החיילים הם רוצים לדעת שהם עשו את הכל לטובת חבריהם שיצאו איתם לקרב. אז זה הכרעה אחרת. מי שנמצא בשטח, הוא רואה את הדברים בצורה מאוד שונה ממי שנמצא רחוק משם. דווקא מינה גדולה מאוד בהלכה. אל תחשוב שזה אותו דבר. כשאתה דן בדברים באופן תיאורטי, וכשאתה צריך להכריע ולפסוק הלכה מתוך שזה מוטל עליך. לכן במקום שיש מרא דאתרא, במקום שיש רב, אסור לאף אחד לפסוק. כידוע, גם אם מי ש... בלפסוק הוא יותר גדול מהמרא דאתרא, אבל המרא דאתרא יש סמכות אפילו ממי שגדול ממנו. לכאורה זה דבר מאוד תמוה הדבר הזה. למה המרא דאתרא יש לו כוח להכריע יותר ממי שגדול ממנו בתורה? תשובה, מרא דאתרא זה הרב של אותו מקום, שיש לו אחריות על אותו מקום. יכול להיות שיבוא עכשיו רב יותר גדול והוא יודע יותר, אבל פסק הוא דווקא של המרא דאתרא, כידוע זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. ולמה זה ככה? כי למרא דאתרא יש אחריות, או רובצת עליו אחריות, אז זה נותן לו שני יתרונות, העובדה שיש עליו אחריות. היתרון הראשון, שמכיוון שהוא מכיר את הדברים מקרוב, אז הוא יודע לדון בכל הצדדים של המציאות, דבר שלא תמיד מי שעכשיו רואה את זה מן הצד יכול לבחון. והיתרון השני, שמכיוון שיש לו את האחריות, יש לו סייעתא דשמיא, שאין למישהו אחר, זה דבר מאוד רציני הדבר הזה. זה נכון לגבי כל תפקיד. כן? רצית לשאול שלום. לא. זה דבר שצריך לדון בו מצדדים שונים. מה שכן, אנחנו יודעים שענייני נפש בשבת הם שייכים לפיקוח נפש. לומדים את זה ממשנה בפרק שני בבמה מדליקין, שמחבים את הנר מפני החולה שישן. ככה כתוב. אז מה פתאום החולה שישן, כן, זה מפריע לו. הנר הזה, האור הזה מפריע לו. שטח, אז מה? זה לא סכנת הגוף. נכון? מחללים שבת לא רק בגלל סכנת הגוף. ובכלל, מורל בצבא, המצב המורלי של החיילים בצבא, זה פיקוח נפש מובהק. כי הרי כל הקרב תלוי במצב המורלי של החיילים בצבא. לכן מי שמחליש הוא עובר על איסור חמור ביותר, צריך רק לחזק. בזמן מלחמה כולם צריכים לחזק ולהתחזק, כי הניצחון תלוי במצב הנפשי של האומה ושל החיילים. לכן כשהרבנים שהיו ממונים על העניין הרגישו שזה עלול לפגוע ברמה המורלית של הצבא, אז נתנו היתר. זה צריך להיות בשביל זה במקום, לדעת את ענייני צבא ומלחמה, וצריך לדעת. צריך גם לדעת הלכה, וצריך לדעת גם מציאות. וזה סייעתא דשמיא, שמי שיש לו אחריות, אז הוא יודע להחליט נכון.
הרב אבידן זמר כתב ספר שלם על הנושא
הזה. עוד מעט יהיה רב ראשי לצה"ל, שהוא בוגר מכון מאיר. כן, הרב אבי רונסקי, ידידי. הוא בוגר מכון מאיר. עוד מעט הוא נכנס לתפקידו. טוב, נחכה לו תפקיד לא קל, שקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו ויסייע בידו. דברים לא פשוטים.
גם להלכה הזאת, יש לנו הלכה בין מורים כך, עם פנחס.
נכון, נכון. כן, הדברים האלה לא פשוטים. אני שמעתי שרק היום, אחרי כמה ימים של קרבות, הצליחו לחלץ חייל מן החללים. אחרי כמה ימים, רק היום הצליחו לחלץ אותו.
אבל זה גם כן יש פה אבסורד. אני לא יודע איך בן אדם משתמלל. הוא הלך להילחם, ההורים שלו הלכו לארצות הברית, אני זה הלכה לעשות יום הולדת. אז תבין מה ערכה, מה שווה למה.
ידידיה, אל תחשוב, אל תדבר עכשיו על ההורים. מספיק, יש להם צער מספיק גדול עם מה שקורה. אי אפשר עכשיו להתחיל...
אבל מחילה, זה מתחיל בדברים האלה.
לא משנה, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם דברים לא קלים. יש לנו מספיק. עכשיו זה הזמן לחזק ולהתחזק ולהגיד סנגוריה על עם ישראל. בשעת מלחמה צריך ללמד סנגוריה על עם ישראל ועל הצבא שלנו, שיצליחו, אמן. Thank you.